אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
לפני 4 שנים ילדתי את הבת הבחורה שלי איתו. כל כך הרבה דברים שהייתי בטוחה בהם לפני הלידה התנפצו לי ככה ברגע שראיתי אותה. לא הייתי בטוחה אם אני אניק, לא ידעתי אם אני אתחבר, ובסוף מהרגע הראשון התחברנו והענקתי אותה הנקה מלאה עד גיל 7 חודשים. לא חשבתי שהיא תהיה איתנו בחדר, וחשבתי שאנחנו ככה נכין לחדר יפה עם מיטה משלה, שטיח, קריות, ובסופו של דבר זה התנפץ גם מאוד מאוד מהר, והפכנו ככה לחדר אחד גדול עם לינה משותפת שבהם היא ישנה איתנו, ואני הענקתי אותה בלילות הרבה פעמים גם רק כדי להרדים אותה עם ציצי, וזה משהו שככה חטפתי עליו במרכאות מהסביבה, מהחברה שאנחנו נמצאים בה, על הבחירות האלה. למה את לא חוזרת יותר מהר לעבודה? למה את מניקה אותה? למה את מרגילה אותה? אז קודם כל אני אתן ככה ספוילר, היא היום בת 4 והיא נרדמת לבד במיטה שלה. לפעמים היא גם רוצה לבוא למיטה שלנו באמצע הלילה, וזה גם בסדר, אבל היא לא יונקת, והיא יודעת להירדם באופן עצמאי. אבל כן היה לי איזשהו משבר קטן כשהייתה בת 4 חודשים, ופניתי לאיזשהו ייעוץ שינה, ניסיתי למשך 2-3 יומים, אבל זה לא הרגיש לנו נכון, לא הרגיש לי נכון גם מבחינת המטפלת, שאני יודעת שילדים לא צריכים להגיע למצבים של בכי או סטרס, אבל גם בתור אימא, באינטואיציה. הרגשתי שלי ולה עובד להיות ביחד, אז למה אנחנו צריכות להילחם בזה? אז אם גם את אימא שככה מרגישה שאולי מה שאנחנו רואות ברשתות, או מה שהחברה אומרת לנו, או מה שאנשים אומרים לנו לא מסתדר לך, ואת רוצה לשמוע על עוד גישה, על עוד שיטה, אז תדעי שיש גם את זה, גם השיח הזה קיים, ואני רוצה להביא גם אותו היום פה לפודקאסט שלי, ולכן הזמנתי את לירן צמח, בעלת תואר בפסיכולוגיה וחינוך, מדריכת הורים בגישה התפתחותית וכשרותית, ומדריכת מונטוסורי, ובעצם היא הולכת לדבר איתנו היום על כל נושא השינה בגישת בייבי לד סליפ, ובכלל על גישה קצת שונה, עם שיח קצת שונה ומרענן שהיא מביאה לרשתות החברתיות ובכלל לתרבות שלנו. אז בואו נתחיל.
שלום. אני בסדר, מעיין, שלומך?
בסדר גמור, כיף שאנחנו מקליטות ככה ב... את שני צידי הכדור, את בלילה, ממש. אני בבוקר.
ממש, ממש.
תודה לך שהסכמת גם.
מעבר לאוקיינוס.
כן, תודה שהסכמת ככה לוותר על איזה שעת שינה היום, ולהיות כאן איתנו ולהקליט. ואנחנו באמת הולכות לדבר היום על שינה, אז תדעת, זה מתחבר, את בלילה לקראת השינה, אני התעוררתי, ובאמת אנחנו הולכות לדבר היום על נושא שלדעתי, מטריד כל הורה, נכון? אני לא טועה.
נושא החם.
החם. שינה זה כאילו הדבר שאם פוגעים לנו בו, זה מרגיש לי שזה מעל הכל, נכון? כאילו, את יכולה איכשהו קצת ביום שלא אכלת להסתדר, את יכולה איכשהו עם כל מיני דברים להסתדר, אבל אני רואה את זה גם בקליניקה וגם מסיפורים של, את יודעת, אמאות, חברות, נשים, ברגע שאת לא ישנה, משהו קורה. עכשיו, משהו קורה גם פיזית, כי באמת הגוף זקוק לשינה, אבל גם נפשית, רגשית, ואז את כל כך כל כך עבודה, שאת רק אומרת, תנו לי לישון, לא משנה מה. ואנחנו יכולות לדבר היום על הלא משנה מה הזה, כי זה כן משנה, ואנחנו יכולות לדבר על, בעצם על יצירת תנאי שינה בגישה הכשרותית, שתאפשר גם לאימא באמת תנאים טובים, כי אנחנו לא אומרים שהאימא לא צריכה לישון, ואנחנו לא בעד שלאימא יתפתחו איזה שהם בעיות שינה, אבל גם של התינוק לא יתפתחו, ואנחנו רוצים לשמור על הבריאות השינה של האימא והתינוק והאבא וכולם. אז אם את יכולה ככה באמת להתחיל מהבסיס, לספר ככה מה בעצם הגישה הזו באה ללמד אותנו, מה התנאים שאנחנו צריכים בשביל ליצור שינה בגישה הכשרותית, למה זה בכלל חשוב, ואת יודעת, כל מה שאת יודעת.
אוקיי, אז הרבה לפני שאנחנו מדברים על תנאי שינה ועל הגישה הכשרותית, אנחנו צריכים להבין מה הביולוגיה שעומדת מאחורי דפוסי שינה של תינוקות. כן. מה הם דפוסי שינה נורמליים של תינוקות, מה אנחנו מצפים, אוקיי? ואיך שתינוקות ישנים בשנה הראשונה, זה, בוא נגיד, אנחנו, זה יותר נראה כמו רכבת הרים, מאשר עלייה ליניארית, אוקיי? התקדמות ליניארית כזאת, שזה כאילו הולך ומשתפר. לא, זה משתפר וזה נהיה גרוע, וזה משתפר ונהיה גרוע, ומשתפר ונהיה גרוע. למה? ככה זה אצל תינוקות בשנה הראשונה, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. עכשיו, תינוקות מקיצים בלילה, ויש לזה סיבה, זה מנגנון הגנה, אוקיי, הישרדותי. יש סיכון למוות בעריסה בשנה הראשונה, אנחנו רוצים שהתינוק שלנו יתעורר בלילה. תינוקות מתעוררים בלילה כדי לאכול, גם בלילה, כי זה חשוב, כי המוח שלהם מתפתח. אנחנו נולדים, תינוקות נולדים עם 25% מגודל המוח שלהם, וכדי שהמוח הזה יתפתח, והוא אגב מגיע ל-50% רק בשנה הראשונה,
אז ההתפתחות
היא מואצת. אפשר להסתכל על זה גם חיצוני, בזה שאנחנו רואים תינוק שנולד והוא לא עושה כלום, אפילו על הידיים והרגליים שלו הוא לא שולט, ובגיל שנה הוא הולך בערך, כן? אז אנחנו יכולים להבין, אפילו מבחינה חיצונית, אנחנו יכולים לראות איפה תינוק נמצא שהוא יצא בבית חולים, ואיפה הוא נמצא בגיל שנה. ולהבין בכלל מה קורה במוח, זה באמת בלתי יתואר, הקפיצה ההתפתחותית הזו. וצריך אנרגיה, בשביל שהדבר הזה יקרה, תינוקות צריכים אנרגיה, ואת האנרגיה הזאת הם מקבלים באידיאל, חלב אם. והם זקוקים לזה כל הזמן. עכשיו, גם החלב אם שלנו, אני לא אכנס עכשיו למה חלב אם מורכב והכל, אבל ככה אנחנו נוצרנו, חלב אם מורכב ככה שהם יצטרכו לנוק בתדירות גבוהה כל הזמן. כדי שלעומת יונקים אחרים בטבע, כדי שהאימא לא תתרחק מהתינוק כל כך, כי הקשר הזה, הקרבה הפיזית הזאת היא חשובה. תינוקות מתפתחים דרך הסנסס שלהם, דרך החושים. והם צריכים כל הזמן להריח את האימא, ולשמוע אותה, ולהרגיש מגע, אוקיי?
מגע זה אחד הדברים שאני חופרת עליהם כמה שאני רק יכולה, ובאמת יש לי גם קורס אונליין שאני מעבירה על עיסוי תינוקות לטיפול טבעי ביתי, ובדיוק היום, מעניין, לא דיברנו לפני, בדיוק היום העליתי, את יכולה לראות סטורי על המגע, על החשיבות שלו, על המערכת הטקטילית, על כמה זה משפיע, באין סוף מחקרים, החל ממחקרים על פגים שראו שכשהם קיבלו מגע והם קיבלו עיסוי כמו שצריך, הם העלו במשקל משמעותית יותר מכאלה שלא קיבלו מגע. עד כמה המגע הזה הוא חשוב למערכת החיסון שלנו, ממש לייצור של תאי דם לבנים. כלומר, מה שאת ואני אומרות פה, זה שזה ממש צרכים פיזיולוגיים בגוף שלנו, להרגיש במגע את האימא, או את ההורה, המטפל שכרגע נמצא עם הילד, ובעצם את אומרת, רגע לפני שאתם בכלל מדברים על איך התינוק ישן, למה הוא קם, למה זה, רק תבינו מה קורה לו מבחינה פיזיולוגית, כי את יודעת, מכרו לנו כזה סיפור של תינוקות שישנים לילה שלם, את בטח שמעת את זה, לא ש... אפילו אני שמעתי מאמא שלי, את יודעת, של הדור של פעם, שתינוקות קיבלו בקבוק, נגיד, לצורך עניין, כי באמת... היו תקופות שפחות היה נהוג להניק, וישנו לילה שלם, אז איפה זה פוגש את האימא שעכשיו מקשיבה לנו, והתינוק שלה לפעמים קם כל שעה וחצי, שעתיים, והוא אפילו, חלילה לא תאמיני, הוא כבר בן חצי שנה, והוא עדיין קם לה כל שעתיים.
תראי,
אני
חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על זה מורכב, בכלל כל הנושא של תמל והנקה והרבה אמהות שגם שומעות, תני לו בקבוק כדי שהוא ישן בלילה. וכל הרעיון הזה של לגרום לתינוק לישון, פרופסור מקנה, אחד מהחוקר שינה האנתרופולוגים הגדולים בעולם, שיש לו מעבדת אם תינוק, היחידה מסוגה בעולם, מעבדה שבו הוא חוקר תינוקות יונקים שישנים יחד עם האמא, הוא אגב הגע את המונח breast sleeping, שזה שינה והנקה, co-sleeping, שינה משותפת, לינה משותפת והנקה, והוא תמיד אומר, כמו שאנחנו מנסים לגרום לתינוק לישון, too deep, too soon, יותר מדי עמוק, ויותר מדי מוקדם, לפני שהוא באמת מוכן לזה, לפני שמערכת העצבים, לפני שהמוח בשל לזה, זה מסוכן. אחד, זה מסוכן, בגלל מוות, ושתיים, זה פוגע בהתפתחות, כי המוח האנושי, בשנים הראשונות לחיים שלו, בעיקר בשנה הראשונה, צריך המון 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 אנרגיה, כל הזמן. אז מלבד זה שהוא צריך את הקרבה ואת המגע, הוא באמת צריך את הקלוריות, הוא צריך את האוכל הזה. גם פיזית לעלות במשקל, כן? זאת אומרת, ראו תינוקות שההנקה נפגעת בגלל הספקת החלב של האימא, והעלייה במשקל נפגעת בגלל כל מיני תהליכים כאלה, שניסו להפסיק את האכלות לילה, בגיל מאוד מוקדם, שהתינוק עדיין לא מוכן, רק בשם אימון שינה, רק בשם לילה שלם. העיקר שלא יתעורר
בלילה. נכון, גם את וגם אני מבינות את זה, שלא לישון בלילה זה נורא נורא קשה, כלומר אני ממש לא שופטת אף אימא, כי אני רוצה להגיד לך שאפילו אני עם הבת הבחורה שלי, שהיום היא בת 4, זה היה לי קצת שוק פתאום, שאת יודעת, הבת שלי ממש לא ישנה בלילות וקמה, וכל הזמן הנקתי אותה, ואמרתי לעצמי, מה, כאילו רגע היא כבר בת 4 חודשים, כבר עוד 5 חודשים, מה קורה, למה היא לא מתחילה לפתוח לי פערים? ואז הסביבה מיד אומרת לך, תשמעי, משהו לא תקין, אז את צריכה להוריד להנקות בלילה. זה כאילו הדבר הראשון שמציעים לך, כי אנחנו יודעים שהיום מלמדים אותנו בכל מיני מקומות, שאולי ההנקה יוצרת תלות. את מבינה? הוא נרדם עם הציצי, אז הוא מתעורר, הוא רוצה שוב את הציצי. מה את חושבת על התלות הזאת באמת?
אגב, דרך אגב, זה לא נכון. זה כמוכח במחקרים כלא נכון. כי גם ילדים שלא נרדמים עם שום גורם תלות, כביכול, ולימדו אותם להירדם עצמאית, עדיין מתעוררים בלילה. וגם ילדים שיונקים וישנים רק עם השד, עדיין ישנים לילות שלמים. כן. לילות שלמים, הכוונה 6-8 שעות, 6-8 שעות. זאת אומרת, זה לא נכון.
Okay.
אבל יש איזושהי אמונה כזאת, או תפיסות כאלה שגדלנו עליהן. אגב, כמו שאת אומרת, שאת כל הזמן אמרת, מה קורה, כאילו הילדה שלי כבר 5 חודשים, כבר חצי שנה, מה קורה, למה היא לא ישנה, למה היא לא פותחת פערים, למה זה הרבה בגלל זה שאנחנו גם לא מקבלים מספיק מידע אמין, עדכני, מקצועי, על למה לצפות באמת. זאת אומרת, כי אם זה היה ברור לנו שלפחות עד גיל שנה זה נורמלי, ותינוקות צריכים מקום, והם צריכים לאכול בלילה, וזה חשוב, והיו מספרים לנו כמה זה נחוץ, אז לא היינו בלחץ הזה, לא היינו חושבים, אוקיי, מה קורה, למה היא לא ישנה, אנחנו גדלנו בתרבות כזאת, בתרבות המערבית בכלל, זה לאו דווקא בישראל, גם בארצות הברית, כן, שכל משהו תלות הוא לא בסדר, זאת אומרת, תלות היא לא בריאה, תלות היא מסוכנת, תלות בהורה, תלות במוצץ, תלות בציצי, תלות בציצי, כל משהו כביכול, תלותי הוא לא תקין, ותינוקות מצופים להיות עצמאים, מהיום שהם נולדים דרך, להיות בתינוקייה, להיות על הטרמפולינה, להיות לבד במשטח, לישון לבד במיטה, כל הזמן לבד, 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 כמה שיותר רחוק מההורה. תשמעי, כי גם בסופו של דבר אנחנו חיים בתרבות, וזה באמת אפשר להגיד במאה השנים האחרונות, שאימהות צריכות לצאת לעבוד, והם חלק ממעגל העבודה. ולכן אנחנו צריכים להיות נפרדים מהתינוק, ולכן אנחנו צריכים לעזוב אותו כמה שיותר מוקדם. ואנחנו צריכים להרגיל אותו לכל מיני דברים חדשים, שזה שינה, כי אנחנו צריכים לקום לעבודה, וכל מיני דברים כאלה, שבסופו של דבר עונים לצרכים שלנו, ולתרבות שלימדה אותנו משהו מסוים, ולאו דווקא, ומתעלמים באיזשהו מקום מהצרכים של ילדים. כי ילדים לא נולדים, תינוקות לא נולדים שהם מותאמים לתרבות שלנו.
כן.
או לנורמות החברתיות באותה מדינה שאנחנו חיים.
נכון.
כל התינוקות בכל העולם, חוצה יבשות, חוצה תרבויות, חוצה זמנים, אוקיי? גם אם זה לפני 100 שנה וגם אם זה היום. נולדים עם אותם צרכים, נולדים בדיוק אותו דבר. כל התינוקות.
לגמרי.
הם צריכים קרבה, הם צריכים הזנה, הם צריכים מענה לצרכים בסיסיים, אבל משום מה הצרכים הבסיסיים של קרבה לדמות מטפלת, של מגע, של שינה משותפת, של הנקה תחופה, כל הצרכים הבסיסיים האלה, שתינוק משום מה אלה נעלמו, הוזנחו בתרבות, זאת אומרת הם כבר לא, כי יש תמל וזה יכול להחזיק ל3-4 שעות לפחות, ההפקה הזאת, כן? כי זה גם נותן לאמא את, את האופציה להיות רחוקה, כי מישהו אחר יכול להכיל את התינוק, נכון? את לא צריכה להיות קרובה אליו. יש אין סוף בייבי גיר, כאילו כל
הטומפולינו,
מוצרים שלה, כן, יש כל כך הרבה זה, עגלות, עניינים, דברים, אז לשאת את התינוק כבר לא צריך, ואנחנו caring mammals, אנחנו יונקים נושאים, אנחנו צריכים לשאת את התינוק שלנו, זה חשוב להתפתחות שלו,
אבל באמת, אבל כל מיני תופעות של... מאוד, את יודעת, כי היום, אנחנו, האימהות, חיות חיים מודרניים, חיים של המאה ה-21, שבעצם התרגלנו לפני שהבאנו את התינוקות שלנו, התרגלנו לאורח חיים מסוים, התרגלנו לצורך העניין שאם אני רוצה עכשיו, אני קמה ומזמינה לי טיסה לעוד יומיים, כי בא לי להיות עכשיו, את יודעת, קצת בחול, לנוח, ובאיזשהו מקום, את יודעת, יש לך את ה... הרגל הזה של האורח חיים, שסיגלת לעצמך, שאת מאוד עצמאית, מאוד חופשייה, ופתאום, כשנולד לך תינוק, אף אחד לא מדבר איתך על זה שעכשיו הולך להיות מאתגר, הולך להיות מדהים, והולך להיות וואו, איזה חוויה כיפית זה, את יודעת, ואיזה אהבה מדהימה הזאת, אבל הולך להיות לא פשוט. יש הרבה אתגרים, בייחוד בשנה הראשונה, שהם לא מדוברים. זאת אומרת, זה לא שכשאת עכשיו בהיריון, אז אני אגיד לך וואו, איזה יופי, תדעי לך, את הולכת ממש לא לישון טוב, ואת צריכה להיות כל הזמן עם התינוק שלך, ואת תצטרכי לשאוב, וזה יהיה קצת לא קל, והנקה, אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים איזה יופי, איזה כיף, איזה מדהים, איזה עגלת קונה, ומה רכשת באינטרנט, ואיפה יש דברים יפים, ומה הדבר הכי...
כל ההכנה.
בדיוק, מה הכי משתלם.
כל ההכנה להורות, היא לא, דרך אגב, אחת מהעקרונות בגישה ההיקשרותית, זה הכנה מוקדמת עוד לפני ההורות, הכנה מוקדמת להיריון, ואז הכנה מוקדמת להורות. זאת אומרת, וההכנה, דרך אגב, שעושים הרבה פעמים, הכנה היחידה שאנחנו מכירים, בואי נגיד, זו הכנה ללידה. עוברים בחדר לידה, רואים מה עושים, איזה אפשרויות לידה יש לך, אף אחד לא מכין אותך באמת לחיים עם תינוק. ויותר מזה אני אגיד לך, בישראל, לא רק שלא מכינים אותך לחיים עם תינוק, גם יש תינוקייה. אז את יולדת, ואת גם לא מוכנה לחיים עם תינוק, ברגע שאת יוצאת מהבית חולים, ואת הולכת בבית להיות עם תינוק 24 שעות, את מבינה? זאת אומרת, כל ההתנהלות, וכל התרבות, וכל החברה, וכל מה שאנחנו שומעים, וכל התפיסות, וכל הגישות ההוריות, הפרדיגמות האלה שגדלנו עליהן, במשך שנים, אוקיי? 100 שנים, מאז קום המדינה, הם לא תואמות לפיזיולוגיה, לביולוגיה, לאבולוציה, של תינוקות, זאת אומרת, אבל אנחנו חיים מודרניים, אבל התינוקות לא נולדים מודרניים.
נכון.
הם
נכון,
לא. הם אפילו לא נולדים מותאמים לעולם הזה.
שכמה שאנחנו חיים את החיים המודרניים, התינוק נולד קדום בדיוק כמו האדם הקדמון מבחינה גופנית.
פרה-היסטורי, כן, נכון.
כי הוא בסך הכל, הוא לא מכיר את כל החוקים האלה שאנחנו יצרנו עם השנים. הוא נולד, וכל מה שהוא רוצה, זה את החום והאהבה והמגע, והצרכים הבסיסיים של הזנה, מההורים שלו, מהדמות המטפלת. עכשיו, נכון שיש כל מיני דברים שיכולים לקרות, שהם, בוא נגיד, לא בשליטה של אחד ההורים. למשל, הייתה לידה שהיא באמת, אני לא יודעת, משהו שם טראומטי, משהו שדורש, את יודעת, טיפול. כמובן שאנחנו גם, אנחנו לא אומרות עכשיו שכל דבר בכל מקרה תמיד, אבל זה האידיאל. האידיאל זה להיות ביחד עם התינוק, אפילו באפס הפרדה, כמובן אם אין משהו פיזי,
אם אין מקרה חירום,
שהאימא נמצאת בו, אם האימא היא בסדר בו נגיד,
או התינוק,
נכון? אז בעצם האידיאל הוא שהם יהיו ביחד, ואת מדברת על זה שמבחינה פיזיולוגית אנחנו רגע עושות סדר, הילד זקוק מבחינה התפתחותית, בדיוק כמו שהוא זקוק לאוכל, הוא זקוק לחום, מגע ואהבה ושינה עם ההורים שלו, אבל את יודעת, יש עוד איזשהו משהו תרבותי שנכנס, שהרבה פעמים אומרים לנו, זה נורא מסוכן לישון ביחד.
זה מסוכן.
אז בואו נדבר שנייה על זה.
זה לא רק תרבותי, זה גם הנחיות משרד
זה
הבריאות.
זה בדיוק, בארץ. נכון. בארץ הנחיות.
וגם פה, של ארגון הבריאות האמריקאי.
נכון.
אגב, ביוניצף כבר שינו את ההנחיות. ואני מאמינה ש... תראי, בדיוק חשבתי על זה האמת, שהתקלחתי. כי פתאום חשבתי על זה שנורא קל, כי מישהי שלחה לי, הנה תראי, זה הנחיות משרד הבריאות. ואמרתי לה, את יודעת, לפני לא מעט חודשים הנחיות משרד הבריאות היה להתחיל טעימות בגיל 4 חודשים. נכון. למרות שדרך אגב, בשום מקום בעולם זה לא היה ככה, זה היה חצי שנה. אז מה זה אומר? שכל מה שמשרד הבריאות אומר זה נכון? פעם ילדים, ילדי קיבוצים היו, לא היו רואים את האירועים שלהם. מגיל 0 הם היו בבתי ילדים, צורכים בתוך לולים. אוקיי? וזה היה הנחיות המדינה. אז היה, זה נכון? כאילו אי אפשר, להצדיק עוולות או הנחיות לא נכונות בזה שגופים ממשלתיים או מדיניים או לא משנה מה, עדיין מחזיקים ותומכים בהם. הרי לשינויים לוקח זמן להיכנס, ואני מאמינה שעוד עשור של לינה משותפת תהיה הנורמה, תפוך להיות הנורמה, ויהיה המלצות ללינה משותפת בטוחה, כי יש כמובן לחסות את זה בצורה בטוחה, אז לא יאמינו שפעם זה היה אסור. את מבינה מה אני אומרת? זאת אומרת, כל כך הרבה דברים, לפעמים כאילו אי אפשר להצדיק את זה כי רופאים אומרים, כי זה הנחיות משרד הבריאות, זה הכי קל לזרוק את זה ככה, אבל בוא שנייה ניפתח לעולם, בוא שנייה נראה מה קורה בעולם, בוא נראה מה קורה בכל התרבויות האחרות בעולם, כי רוב התרבויות ורוב המדינות, לינה משותפת היא הנורמה.
נכון.
אוקיי?
ואיך באמת אם מישהי ככה מאזינה לנו עכשיו, והיא רוצה, ואת יודעת מה, אולי אפילו עושה את זה, אבל היא רוצה לוודא שהיא עושה את זה נכון.
בטוח.
שזה בדיוק, שיש את הנושא הבטיחותי גם. אז יש כמה דברים שאת יכולה לתת את הדגש, שכן חשוב לשים לב אליהם בלינה משותפת?
כן, אני אתן את זה מאוד בגדול, אבל יש די הרבה כללים, ויש לי פוסט, מי שרוצה באינסטגרם לקרוא, ויש מי שקוראת באנגלית, אני סתם אראה לך אותו, אבל יש ספר שנקרא Safe Infant Sleep של פרופסור ג'יימס מקנה.
אנחנו אולי נשים קישור.
אין אותו בתרגום לעברית.
קישור לספר אני אשים, שמי שרוצה.
כן. אין אותו בעברית, ונראה לי שאני אתחיל לעבוד על זה, אולי פרופסור ג'יימס מקנה היה, הוא מרצה בלימודים שלי, ואולי באמת לדבר איתו, ולנסות לתרגם את הספר לעברית, ולהביא אותו לישראל. אז הוא נותן שם את כל הנחיות בכללי בטיחות לינה משותפת. בגדול זה צריך להיות תינוק יונק, ולא על... עכשיו רגע, אני רוצה שנייה רגע להפריד. קו-סליפינג, באנגלית יש את המונח קו-סליפינג. קו-סליפינג זה לינה משותפת, אבל קו-סליפינג זה לא אומר באותה מיטה, זה לא חייב להיות באותה מיטה. קו-סליפינג מתחלק לבד-שארינג, ללינה משותפת על אותו משטח שינה, ולרום שרינג, אותו חדר, חולקים את אותו חדר, אוקיי? שני המצבים האלה הם קו-סליפינג, הם לינה משותפת, חשוב להגיד את זה. אז גם תינוקות שניזונים מתמל, עדיין צריכים לישון קרוב להורה, רק במשטח שינה נפרד. זאת אומרת, מתחברת או מיטה נפרדת, אבל במרחק נגיעה, שאתה מושיט את היד והתינוק שם.
כן.
אז דבר ראשון, באותה מיטה עכשיו אני מדברת, זה תינוק שהוא יונק, הנקה מלאה, בעיקר בלילה, בלילה זה רק הנקה ולא שום בקבוק, אמא שלא ישנה במהלך ההיריון, ושגם לא מעשנת אחרי, הורים לא מעשנים, בכלל סביבה שהיא לא, ללא אישון, לא להשתמש בסמים, אלכוהול, תרופות פסיכיאטריות נוגדות דיכאון וכזה
שיכולות לגרום תחושה של נמנום וטשטוש כזה.
כן, בדיוק. אוברווייט, משקל עודף, זאת סכנה.
כן.
המזרן, צריך להיות מזרן קשיח, כמובן לא מיטת מים ולא מזרונות רכים ולא כאלה. האמא צריכה לישון באמצע, זאת אומרת אם ישנים, אם זה רק האמא והתינוק, שזה גם אופציה גם, זה קורה גם אצלי, אני ישנתי רק עם הבייבי שלי ובעלי ישן בחדר נפרד, וזה בסדר, אפשר לנהל זוגיות גם ככה, אני מבטיחה לכם, אבל אז אם זה לא ככה וישנים, שני ההורים ישנים, אז האמא צריכה להיות באמצע, התינוק צריך להיות בצד.
אוקיי, זאת אומרת קרוב לקיר או ל...
קרוב בדיוק, האידיאל בלינה משותפת זה מזרן על הרצפה.
אוקיי.
אוקיי? אם זה לא יכול לקרות, ובכל זאת יש מיטה שהיא מוגבעת, שנמצאת על פריים כזה, אז כן, להצמיד את זה לקיר, לוודא כמובן שאין רווח, לוודא שאין רעיתים שעלולים לסכן, שאפשר ליפול ביניהם או איזה חור או כזה, כדאי. אופציה מאוד טובה שאני נותנת להרבה מאוד אמהות, זה להפוך את המיטה תינוק, להוריד לדופן, ולהפוך אותה למתחברת. כי מתחברות בדרך כלל, מתחברת היא בדרך כלל מיטה קטנה יותר.
נכון, הריסה.
וגם, כן, היא כמו הריסה, וגם הדופן שלה לא מספיק גבוהה, ככה שאם התינוק מתחיל כבר לסחול או להתיישב, אז הוא כבר יכול ממש. ומיטת תינוק, ההדפנות הן הרבה יותר גבוהות.
זאת אומרת פשוט להוריד את אחד הצדדים, ואז המיטה הרגילה נפתחת כמו מתחברת.
מורידים דופן, מצמידים את זה למיטת תורים, ואז זה כמו מתחברת, וככה גם אם הוא ישן שם, את יודעת, אחרי זה אפשר להעביר אותו במהלך הלילה, וזה נוח, והוא לא יכול להתגלגל לשום מקום.
ובעצם יש גם יתרון לאימא פה, שאם היא מניקה באמת, כמו שאמרנו, שזה בעצם דרישה בלינה משותפת, אז היא לא צריכה גם לקום, כאילו פיזית, את יודעת, אני בתור אמא שכרגע מניקה בלילות, ואין לי את הכוח לקום כל פעם שהיא רוצה לשנה, זה מאוד נוח, ואז גם השינה שלך היא הרבה יותר טובה, זאת אומרת, אם אמרנו שאנחנו רוצות גם לדאוג לאמא, כי שוב, אנחנו לא אומרות עכשיו, אנחנו רוצים לדון פה אמאות עכשיו ללילות נוראים, ולהסתובב כמו זומבי כל היום, כי הם לא ישנו, ההפך.
להפך.
בדיוק, ההפך, אם בחרת כבר להניק, אז זה יהיה הדבר שגורם לך לישון הכי טוב במרכאות, אם לא תצטרכי גם פיזית לצורך העניין לקום להביא אותו מחדר אחר, או להביא אותו מהמיטה, או להניח אותו וכולי, ופשוט יכול להיות, יודעת, אני מכירה גם כמה אמהות, לא תמיד זה עובד לי, אבל אני מכירה כאלה, שמצליחות לישון תוך כדי שהילד יונק, ובעצם הן כמעט ולא מתעוררות אפילו.
נכון. זה נמצא אגב במחקרים, קודם כל מחקרים מצאו, שאימהות יונקות שבוחות בלינה משותפת, ישנות בממוצע 45 דקות יותר.
וואה, זה הרבה.
אז כן, זה הרבה.
לאימא שלא ישנה, זה המון.
שלא ישנה. עכשיו, כן, זה הופך להיות הנקה בשכיבה, בתנוחה זה נקרא cuddle curl, שזה כזה על הצד, ואת כזה כמו ב-C-shape כזה. זו תנוחת ההגנה גם, שמונעת ממך להתגלגל גם, במקרה על התינוק. שאת יכולה להניק בה, שהתינוק נשאר על הגב, אגב זה גם כלל, תינוקות יונקים בדרך כלל גם ישנים על הגב, ואז כן, מסתובבים הצידה לינוק וחוזרים על הגב, ואנחנו רוצים שינה על הגב, כן, זו אחת ההמלצות.
אז בעצם זה win-win situation לכולם,
לגמרי.
כי את אומרת, התינוק מקבל את המגע והחום והזנה מאמא שלו, והיא בעצם מרוויחה איכות שינה שהיא יותר טובה,
נכון.
אבל עכשיו אני רוצה קצת לסבך את העניינים ולאתגר, אוקיי?
כן, נראה יופי.
יגידו לאמא המניקה שעכשיו אמרנו לה ככה, אמרת לה תשמעי, זה הצורך הפיזיולוגי של התינוק שלך, זה טוב לו, הוא זקוק לזה, אלה הכללים הנכונים לישון, היא עשתה את כל מה שאמרת, הם ישנים סבבה, יבוא עכשיו השכן, תבוא החברה, תבוא הגננת, תבוא הסבתא, תבוא לא משנה מי, יועצת כלשהי, והיא תגיד לה, כן, אבל עד מתי? כאילו, את יודעת, את עכשיו יוצרת לו הרגל, אז הוא יהיה איתך ככה במיטה גם עד גיל 3, 4, 5, אני לא יודעת.
עד גיל 18.
את רוצה לישון ככה כל הזמן, את לא רוצה לאפשר לו שינה עצמאית, שהוא יודע להירדם בעצמו ולישון כל הלילה, וככה גם הוא יוכל, את יודעת, לישון טוב יותר ולא להתעורר, ואת תוכלי גם להתפנות, את יודעת, לעניינייך, כי את לא יוצאת כמו שאת רוצה אולי, בגלל שאת, את יודעת, את זקוקה, הילד שלך זקוק לך בהרדמה, אולי קצת יותר מלאחרים, אולי אחרים לא מצליחים להרדים אותו כמו שאת מצליחה, ואז את לא כל כך יכולה גם ללכת יותר מדי, לא לצאת, לא לישון, לא יודעת, לילה במלון, דברים כאלה שאולי בא לך. מה את אומרת אז במקרים כאלה?
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
קודם כל אני אומרת, יקירתי, בחרת להביא ילד לעולם, זה מה יש. זה החיים, זה שוב התרבות המודרנית, שמייצה בנו, לחזור לחיים הרגילים שלנו, מייצה בנו, מלבד לחזור לעבודה, מייצה בנו לצאת לחופשה, מייצה בנו, זה גם תרבות האינסטגרם, mm-hmm. כן? מייצה בנו לצאת בלילה, מייצה, שוב, כל הלמהר הזה, אוקיי? צריך להבין, בחרנו שאנחנו בוחרים להביא ילד לעולם, ואני רוצה להאמין שרוב ההורים שבוחרים להביא ילד לעולם, מבינים את האחריות, מבינים
כן.
מה עומד, מה המחיר, מחיר, אני רוצה לקרוא איזה מחיר, אבל מה מגיע עם החבילה הזאת, אוקיי? וזה ויתורים, וזה הקרבה, וזה חלק מהעניין, ואם אנחנו רוצים לתמוך בהתפתחות של הילד שלנו, שתהיה אופטימלית ומקסימלית, אוקיי? בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז כן, לפעמים אנחנו נוותר על דברים, ו-it's not forever, זה לא לתמיד.
לא, לא ישן איתה ככה, אוקיי? עכשיו את יודעת שנים על גבי
הכל
שנים.
הכל זמני.
כאילו, אותי, את אני באמת מדמיין את התאים הזאת שאומרים לה, אז איך הוא ילמד לישון לבד? מה, הוא יהיה בין
שנתיים? ואני רוצה להגיד לך שההפך, אני רוצה להגיד לך שההפך, שילדים שגדלים בצורה כזאת, בלינה משותפת, עם מענה מלא לצרכים כל הזמן, עם ילדים שגדלים להיות ילדים בטוחים יותר, עצמאיים יותר, כי עצמאות אתה לא מלמד, ושינה אגב גם, אם לא אמרתי את זה, אז אני אגיד את זה עכשיו, שינה היא לא מיומנות, היא לא מיומנות נלמדת, שינה היא מנגנון ביולוגי, בדיוק כמו שאנחנו לא מלמדים תינוק ללכת, והוא הולך ברגע שהוא בשל, בדיוק כמו שאנחנו לא מלמדים תינוק לבלוע, אוכל, כי בליעה זה משהו שקורה אוטומט, כמו כן. לנשום, את לא מלמדת ילד לנשום, את לא מלמדת ילד לישון, ילדים ישנים גם שהם עובר בתוך כן. הרחם, אוקיי? אז חשוב להבין את זה, שינה היא לא מנגנון, היא לא מיומנות שאפשר ללמד אותה, היא מנגנון ביולוגי שמתפתח ומפשיל עם הזמן.
וגם חשוב אוקיי? להגיד שיש טיפוסי שינה. מפשילה, יש טיפוסי שינה, צריך נכון. גם להגיד את זה, כלומר, את ואני, כבוגרות, לא ישנות אותו דבר, אולי לי לוקח יותר זמן להירדם, אולי אני לא נרדמת במטוס כמוך, אני סתם אומרת עכשיו, מאלה שמתיישבות במטוס ועוצמות עיניים, ואיזה כיף לך, את יכולה לישון כל הטיסה, ואני רנית גם אם אני, לא יודעת, עכשיו טיסת לילה, ואני גמורה מעייפות, ואני לא ארדם, יש גם טיפוסי שינה, זאת אומרת, גם אנחנו כבוגרים, יש לנו הבדלים, אנחנו לא כולנו נרדמים באותה שעה, באותו הדרך, וכולנו ישנים את אותה איכות שינה. אפילו לא,
בוא נציין. יש לנו גם צריכי שינה שונים.
נכון.
יש אנשים שצריכים פחות שעות שינה, ואנשים שצריכים יותר שעות שינה, טיפוסי לילה וטיפוסי בוקר.
לכן אני אומרת שכשתינוק נולד, ויש לנו כביכול את טבלת השינה, אולי הוא זקוק לפחות. תשמעי, אני לא יודעת, אני יכולה להגיד לך שאני רואה על הבנות שלי, שהן שתיהן יחסית ככה ערניות וסקרניות נורא בזמן העירות שלהם, והם לא התאימו לי מאוד ללוחות שינה, את יודעת, שאלה, אוקיי, עבר שעה וחצי, הם צריכות עכשיו לישון לשנת בוקר, אני פשוט רואה מתי הם עייפות ולפי זה, אבל הם כנראה זקוקות לפחות שינה, יכול להיות, יכול להיות.
אני רוצה להגיד לך שרוב הילדים לא מתאימים לטבלאות האלה, אולי 10%.
כן.
באמת, זה גם מאוד תלוי בטמפרמנט, יש ילדים שהטמפרמנט שלהם נוח יותר, ובדרך כלל טבעי שהם מתיישבים מהחבול, כן. על השעות, על הזמנים, הם סקג'ואל עובד חבל על הזמן, אבל רוב הילדים זה לא ככה, ו-one size does not fit all, אני כל הזמן אומרת, אין משהו אחד שמתאים לכולם, אין, זה לא קיים, הניסיון הזה להכניס את כולם לתבנית, לאיזה שבלונה, שכולם יעמדו באיזשהו כללים, או באיזושהי תוכנית, זה לא עובד, פשוט לא עובד, ואז הורים מתוסכלים, והורים מרגישים אשמים.
תראי, כשאני לצורך העניין מקבלת כאילו את הטבלת שעות שינה בטיפת חלב, או לא משנה מי שככה, איפה שלא שמעתי על זה, ופתאום אני מסתכלת ואני אומרת, וואי, מה רגע, הוא התעורר ב8, עכשיו 9, הוא אמור איך לישון, ואני לא מצליחה להרדים אותו. את מתוסכלת, התינוק צורח, כי הוא אולי הוא לא עייף בכלל, או שהוא עבר את השינה, אני לא יודעת, כי הוא היה עייף לפני, ולא...
או שהוא מרגיש אותך.
שהוא מרגיש.
שזה נכון, גם חשוב להגיד. שאת בלחץ ומתוסכלת.
בדיוק, את עצבנית כבר, ואת אומרת, נו, למה הוא לא נרדם? והנה, כבר פספסנו את השעת שינה, וכבר... את יודעת, זה דברים שאני ממש זוכרת, מעצמי אפילו, מהילדה הראשונה שלי, ותראי איזה הבדל. הבת השנייה שלי, עומר, שהיא עכשיו בת 7 חודשים, היא כמעט מבחינת שינה, היא שינה כמו אחותה, אבל אני השתניתי מאוד. מבינה למה אני מתכוונת? מה שאז היה לי יותר קשה.
את כבר לא עובדת בזה.
בדיוק, זה לא קשה לי עכשיו, כי כשאני רואה שהיא עייפה, היא הולכת לישון. וכשאני מתעוררת בלילה, הרבה פעמים אני יודעת שזה יעבור, כמו שזה עבר עם הגדולה. ובעצם עם הגדולה לא היה לי את ההבנה הזאת, זה היה לי מאוד קשה. לכן, באמת, אם יש מישהי שמקשיבה, אני רוצה להגיד שבאמת כשאת אימא פעם ראשונה, לפעמים זה יותר קשה להבין את זה. לפעמים את אומרת, לא, אולי אם אני אעשה 1, 2, 3, 4, 5, זה יעבוד לי כמו שזה עובד לחברה שלי, שגר הדלת לידי נכון. ואצלה ישנים מעולה. עכשיו, יש לזה גם נכון. מחיר. לפעמים ילדים נרדמים טוב, במרכאות, וישנים הרבה, כי הם עברו באמת איזשהו סוג של הבנה, שאין מישהו שיגיע, או גם אם אני בוכה, אז את יודעת, אין מה לעשות, והם למדו את זה. אבל כמו שאת אומרת, ילד לא צריך ללמוד שינה, למה אנחנו כל כך אובססיביים ללמד אותם? אני חושבת שזה בגלל שלנו מאוד קשה לא לישון. אז את יודעת, איפה שיש לנו קושי
גדול. וגם כי אנחנו לא מוכנים, גם כי לא מכינים אותנו למה נורמלי.
נכון, נכון.
את מבינה? לא מספרים לנו מה נורמלי וממה אנחנו צריכים לצפות. כי אני חושבת שאם אנשים יצפו לזה, אבל כשהתרבות היא אימוני שינה, שאנשים מחכים שהילד יגיע לגיל 4 חודשים, 5 חודשים, כדי להתחיל את האימון שינה, אז מה אנחנו יכולים לצפות?
זאת אומרת, זה עניין
תרבותי. זה הפך להיות בנורמה. כן,
טוב, זה באמת עניין תרבותי בכל דבר שיש לנו, והאמת היא ש... תראי, שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו באמת חיים בעולם אחר. לצורך העניין, אמא שבאמת רוצה וצריכה לחזור אחרי 3 חודשים, ואין לה ברירה, והיא רוצה לתפקד גם במהלך היום, והיא צריכה גם לשאוב אם היא מניקה, אז איך היא עושה גם את השאיבות, זה לא פשוט, אני יכולה להגיד לך שאני מאוד נהנית מהנקה, והנקתי את הבחורה שלי הרבה, ואני מניקה גם עכשיו, אבל נגיד שאיבות זה לא משהו שבא לי בקלות ובכיף, אוקיי? אז אומנם אני עצמאית, אז זה יותר נוח לי. את מבינה? אז לא, אז אני עצמאית, אז זה נוח לי, אז אני מסדרת את זה שכאילו אני לא אצטרך כל כך לשאוב, את מבינה? אבל אני אומרת על איזה אימא.
לא, למה בכלל כאילו צריך לשאוב? זאת אומרת, מי שלא חייבת.
לא, מי שלא חייבת, לא.
שאיבה זה לא חובה.
אבל נגיד, אני אומרת מישהי שצריכה לחזור עכשיו לעבודה, אין מה לעשות, עברו 3 חודשים, וזה הצורך שלה, וזה בסדר, זה לגיטימי. אז את מבינה? זה קשה. אולי היא לא יכולה לשאוב.
זה הצורך שלה? זאת אומרת, היא חייבת לחזור לעבודה, זה
כן, כן. אם אין לה ברירה, צריכה לחזור. זה קשה.
אנחנו יכולות לדון בזה רבות, זה לפודקאסט אחר לגמרי, אבל...
תראי, זה מה שקורה בישראל. זה מה שקורה בישראל. 3 חודשים, ואת צריכה לחזור לעבודה. עכשיו תראי, מבחינה התפתחותית, מה קורה בעצם לתינוק, כשאנחנו לא עונים לו על הצרכים האלה, הביולוגיים, הפיזיים שאת אמרת, של השינה, כלומר, אנחנו כן... מנסים ללמד אותו, הרדמות עצמאית, בכל מיני שיטות, לא משנה איזה שיטה ולא משנה של מי, מה כן קורה לו בשלב הזה שבו אנחנו עושים את הניסיון או את השיטה הספציפית עליו?
אוקיי. קודם כל, בוא נדבר על זה, על התסכול, גם של ההורים וגם של הילד, כן? כי זה לא עובד. זה אגב הוכח גם מחקרית. שזה לא עובד, שאימוני שינה הם לא אפקטיביים ולא יעילים. התסכול הזה שנוצר הוא כתוצאה מניסיון לעשות איזשהו שינוי, או דרך אגב זה מתמקד בשינוי התנהגותי, כן? ואיזה התנהגות כבר יש לתינוק זה לא ברור לי, אבל אנחנו מנסים ללכת נגד הטבע, אנחנו מנסים ללכת נגד הביולוגיה, ודרך כלל זה לא צולח. אוקיי? אין הצלחה בדבר כזה, אי אפשר לעשות את זה. אז יהיה תסכול וזה יהיה... תהליכים ארוכים, או שאנחנו נתייאש באמצע, או שאנחנו נפסיק ואז אנחנו נמשיך, ננסה שוב אחרי כמה חודשים ונחשוב שזה עובד, או שפתאום נגיד וואו זה הצליח, 2-3 היה סבבה, ואז מגיע גיל 0.5 שנה, ואז מגיעות השיניים, ואז יש חיסונים, ואז יש קצת גדילה, ואז. אני תמיד אומרת להורים שהשנה הראשונה היא קפיצת גדילה אחת גדולה, ככה נסתכלו עליה, זה לא... איך שלא תהפוך את זה, יש משהו. כל יום נראה אחרת.
כן, כן.
מה שהכי קבוע אצל תינוקות זה השינוי.
לגמרי, גם צריך לזכור, ופה אני אכניס טיפה גם ממה שאני מדברת עליו הרבה בקליניקה שלי, שקורים הרבה דברים התפתחותיים מבחינה פיזית, צורך העניין. גדילה של מערכת העיכול. ממש גדילה של המעיים, שגדלות ומתפתחות, בפיתולים. וכואב את הבטן ומתעוררים מכאב בטן, זה יכול לקרות דבר כזה, ואגב זה לא סתם קורה במרכאות בגיל 4 חודשים, במשבר גיל 4 חודשים, כי באמת בין 4 חודשים לחצי שנה, מתפתחים אנזימים במערכת העיכול, שמכינים את הגוף לטעימות, למוצקים, לאוכל שהוא מוצק ולא רק חלב אם, ולפעמים זה כואב, זה יוצר כאבי בטן, אי נוחות, את יודעת, גם את אם עכשיו כואבת לך בטן, גזים, זה לא נעים, לא בא לך לישון בטוב, וגם את זה צריך לפעמים ללמוד ולהבין, ואז אנחנו לא מופתעים, וכן, כשיש חום, או שהילד לא מרגיש טוב, הוא יקום יותר בלילה, והוא יצטרך את החום, ואת יודעת, יש לא מעט מחקרים שמראים שאפילו להוריד חום מספיק, שהאמא תשים את התינוק או האבא, על החזה, את יודעת, כמו שאנחנו עושים skin to skin, מיד אחרי לידה, וזה גם כלי להורדת חום, אז יש דברים שכן, שצריך להבין אותם פשוט וללמוד, ואז אולי גם לא נופתע, כמו שאת אומרת, כי כן, בין גיל 4 חודשים לחצי שנה, לא סתם השינה מתערערת, קורים דברים, אגב, טובים מאוד, כי הילד מתכונן להתחיל לאכול, שזה דבר נהדר.
בגלל זה אני לא, אנחנו לא אוהבים לקרוא לזה משבר, אני, בגישה שלי, לא קוראים לזה משבר, ודרך אגב, אין רגרסיות, יש פרוגרשן, יש פרוגרסיות, זה תמיד התקדמות על הרצף ההתפתחותי, זה תמיד התפתחות קדימה, תינוקות לא הולכים אחורה, אין להם שום רגרסיות. אז אם אנחנו נחזור לשאלה, אז מה קורה במצב שאנחנו עושים אימוני שינה? אז אחד זה תסכול מאוד גדול, כי באמת זה לא עובד, וזה תסכול ההורים. מלבד זה, אני רוצה רגע להיכנס לכל העניין של, של סטרס, וההשפעה שלו על הגוף ועל ההתפתחות של המוח. כשתינוק נמצא בסטרס, זאת אומרת, מה שאנחנו מנסים לעשות, איך אימא פעם אחת כתבה לי, הרגשתי שהם מנסים לגמול אותו ממנו, לעשות גמילה מהאימא, בגדול, כן? בהתחלה קצת על הידיים, אחרי זה רק במיטה עם ליטופים, אחרי זה קצת להתרחק ולשבת על כיסא בלי להסתכל עליו, אחרי זה להוציא את הכיסא מחוץ לחדר, אחרי זה בכלל לצאת מהחדר. קיצור, גמילה הדרגתית מהאימא. פחות נוכחות, פחות תותח, פחות קרבה, פחות מגע, לישון לבד. זו המטרה, מטרת העל, הרדמות עצמאית, שמשכב לישן. אז לכל התהליך הזה של הספרציה הזאת שאנחנו מנסים ליצור, תינוקות לא בנויים לספרציה, אוקיי? להפך, המוח שלהם מכוות ככה שהוא מכוון אותם כל הזמן להיקשרות, לחיבור, לקרבה. כשאנחנו מנסים לעשות, להכיל איזושהי ספרציה, לעשות תהליך כזה, שהוא מן הסתם מוקדם, והוא מן הסתם גם לא בא מהילד, הגישה שאני עובדת בה נקראת baby led sleep, כמו שמכירים את זה הרבה באכילה של תינוקות. הילד מוביל את התהליך, זאת אומרת, הילד יגיע למצב שהוא בשל, וזה יקרה ממנו לבד. כשאנחנו מנסים לעשות את זה לפני שהוא בשל, הילד נמצא בסטרס, אוקיי? עכשיו, גם מבחינה פסיכולוגית, אבל גם מבחינה פיזית, סטרס משפיע על הגוף, סטרס משפיע על מערכת העצבים, או מפעיל את מערכת העצבים הסימפתטית, מה שאחראי על ה-fight or flight שלנו, וזה באמת מהמוח המאוד פרימיטיבי, שתינוקות אגב זה המוח הכי פעיל אצלהם, זה החלק הכי פעיל במוח, והתגובה הזאת שנוצרת, הערעור הזה של מערכת העצבים, שהסטרס הוא ממושך, יכולה לגרום לכך שאחד זה פוגע, מופרש הורמון קורטיזול, וקורטיזול פוגע, ממש מנתק קשרים במוח, אוקיי? המוח כל הזמן יוצר, בעיקר בשנים הראשונות, קשרים, אוקיי? הנוירונים כל הזמן זה, וזה ממש כמו קאטר, שמנתק קשרים, אז זה משפיע על התפתחות המוח. ושתיים, זה הופך את המערכת העצמים הזאת, את ה-HPA, זה נקרא ה-pathway הזה, ל-overactive, להיות בעוררות יתר, ואנחנו אחרי זה רואים, היום כבר יודעים, מחקרים מצאו את ההשפעה הזאת ואיך זה גורם להפרעות התנהגותיות, הפרעות נפשיות, חרדה, דיכאון, בבגרות. כן.
כלומר, הגישה הזו שאומרת שאנחנו צריכים להיות יותר קשובים לילד על חשבון במרכאות כל מיני דברים שלנו, היא בעצם דבר מאוד מאוד בסיסי, פשוט ילדנו תינוק, 9 חודשים הוא היה בבטן, והוא זקוק לזה עוד, כאילו נכון שאנחנו יודעים שאנחנו בהיריון 9 חודשים, זה משהו שאמרו לנו, אנחנו לא מתווכחים על זה, נכון? זה 9 חודשים בבטן.
אבל לא אמרו לנו שהוא נולד לפני הזמן.
בדיוק, שהוא זקוק בשנה הראשונה לעוד שנה כזו של להיות איתנו רק מחוץ לרחם, כלומר.
היינו אמורים להיות בעיקרון, על פי האבולוציה, בהיריון, שנה וחצי, אוקיי? אבל מאז שהתחלנו ללכת על שניים, כדי שהתינוק יוכל לעבור בתעלת הלידה, והראש לא יהיה גדול מדי, ההיריון התקצר עם האבולוציה, עם השנים, לתשעה חודשים, אוקיי? היינו אמורים להיות בהיריון שנה וחצי, תינוק היה אמור להיות, להיוולד הרבה יותר בשל. הוא נולד לא בשל, הוא צריך את זה, אין ברירה, אי אפשר לקחת את זה ממנו לטובת, כדי שזה יתאים לנו. אני כל הזמן אומרת, אנחנו לא מתאימים את התינוק אלינו, אנחנו מתאימים את עצמנו ואת הסביבה אליו.
כן, ואת אומרת, את אומרת, תשמעו, לכל דבר יש מחיר, כל אחת יכולה לבחור מה שהיא רוצה, אבל צריך להבין פשוט, כאילו,
בדיוק,
כל אחד ברור שיש לה את ההחלטות שלה, ואת הסדר יום שלה, וכן בא לה להניק, לא בא לה להניק, כן בא לה שישנו איתה, לא בא לה, בא לה לנסוע רחוק, לא לנסוע, החלטה, זה בסדר, אנחנו כולנו אנשים בוגרים, אבל רק צריך להבין את ההשלכות, שזה צריך כן ללמוד ולהבין מה זה אומר, כשנולד תינוק, למה הוא זקוק, מה הצרכים שלו, למרות שזה לא תמיד מתאים לנו, אבל זה לא תמיד מתאים לנו בכל מיני דברים, ובכל מיני שלבים, זה לא רק שינה, אוקיי? גם לא מתאים לנו שילד שלנו פתאום בגיל שנתיים אומר לנו לא בא לי וזורק את כל הצעצועים, אבל זה גם שלב התפתחותי.
אבל גם לא מתאים לנו להיות בהיריון לפעמים, נכון? ושהגוף שלנו משתנה, ושאנחנו נפתחות וחותכים אותנו ותופרים אותנו ועושים לנו, ולפעמים גם בניתוחים קיסריים וכל מה שקורה בשביל להביא את התינוק הזה, וואלה, לא מתאים, נכון? אבל מה זה לא מתאים? בחרתי להביא ילד, אני יודעת שזה חלק מהתהליך, אני צריך לעבור את זה. שהגוף שלי יגדל, ואני צריך לעבור, לא משנה, לידה וגינלית או לידה קיסרית, ואת יודעת, כאילו אני אומרת את זה, גם לפעמים אני נותנת את זה להורים כדוגמה בניסויים, אוקיי? שאתה בוחר להתחתן, יש איזשהו קוד חברתי, כזה, אנחנו חיים בעולם כזה שאנחנו מתחתנים, אנחנו מחויבים, אנחנו לא יכולים ללכת עם עוד נשים, עם עוד גברים או משהו כזה, למה? אבל לא בא לי, אם בא לי להיות עם עוד גברים. החלטתי, נכון? החלטתי להתחייב למישהו אחד, החלטתי להתחתן. Same thing. כאילו אי אפשר, אין פה, אנשים צריכים עוד הפעם, כל המידע הזה שאני משתפת, וכל מה שאנחנו מדברות עליו פה, אנחנו לא, אני לא אומרת להורים מה לעשות, או מה הכי נכון, או מה, אני נותנת מידע כדי שבאמת הורים בסוף יעשו בחירה מושכלת, אוקיי? מה כל אחד יבחר זה שלו,
בוודאי, כן? כן, כן.
לגמרי כמו
שאמרת. זה לא מקום ביקורתי, זה מקום של לעשות קצת סדר, כי כמו שאמרנו בהתחלה, יש הרבה בלבול. כשאני יולדת היום במאה ה-21, ואני מקבלת איזשהו מסר מסוים מהבית יולדות, ואחר כך מהטיפת חלב, ומסובבים אותי, ואני קצת כזה משוטטת לי באינסטגרם, תוך כדי שאני מניקה או מרדימה, ואני רואה שרגע, אבל זאתי שאני מכירה כבר ילדה יומיים לפניי, והיא כבר, תדעת, בחוץ וכיף לה, ואני ממש כאובה, לי כאילו כואב, למה אני בבית עכשיו בכאבים, בעייפות מטורפת, והיא בחוץ בבית קפה, כאילו איך זה יכול להיות. ויש בלבול, אז כן צריך לתת את המידע הזה, ואני כן חושבת שזה חשוב להציף את זה, שאנחנו לא כולנו אותו דבר, ולא כל דבר שאנחנו רואים גם אגב הוא נכון, אנחנו לא יודעים אם התמונה הזאת שראינו באינסטגרם מייצגת שום מציאות של מה הרגישה לפני, מה הרגישה אחרי, איך היא מרגישה כרגע. זה גם לא רלוונטי, כי אנחנו צריכים לחזור לאינטואיציה של עצמנו, ואת יודעת, בצורה מאוד בסיסית, להרגיש מה נכון לנו. ובאמת, מה שלא נכון לך, בסדר. הכל טוב. אבל רק לדעת, רק להבין שזה בסדר אם את כן זקוקה ורוצה לזמן הזה עם התינוק שלך, וזה בסדר אם את מניקה אותו למרחקים, וזה בסדר אם הוא ישן איתך עדיין, וזה בסדר אם הוא נרדם על הציצי, את יודעת, וזה בסדר אם הוא על המנסה שלך כל היום, ואת פחות פעילה ממה שהיית, כי זה יעבור, וזה בסך הכל משהו פיזיולוגי שהוא זקוק לו.
נכון,
ואת,
כמו שאת אומרת, זה להתחבר לאינטואיציה ולהבין מה נכון לנו ומה נכון לילד שלנו, ושאת אומרת מה נכון, אולי זה לא נכון לי, אז שאת שואלת השאלה, אולי זה לא נכון לי, אולי זה לא נכון לך, או אולי זה לא נכון לחברה שלך, או אולי זה לא נכון למה שאמרו לך, או אולי זה לא, כי הרבה פעמים נשים מקבלות החלטות, לאו דווקא ממה שהן מרגישות שהן נכון, אלא ממה שאמרו להם שנכון,
כן.
אלא ממה שהן ראו באינסטגרם, אלא את יודעת, כל מיני, דרך אגב, שאת אומרת פייק, כל הדברים האלה שהם מזויפים, שאולי יצא, ואולי מה בעצם ירגיש שם, מה עומד מאחורי זה, גם כל היועצות למיניהם, וכל האימוני שינה, וכל מה שאנחנו רואים, כל הפרסומים האלה שזה הצליח, והוא זה, והוא ישן, ורק עכשיו העליתי איזה סטורי. אחד, זה לא תמיד נכון, וזה שאתם רואים 2, 3, 4 הודעות של אמא שהצליח לה, זה, אתם לא יודעים כמה 200 אמאות אחרות לא הצליח להם, כי את זה לא מעלים ואת זה לא מספרים לכם. בלי קשר לזה, אתם צריכים לדעת מה המחיר. צריך להבין מה המחיר של הדבר הזה. זה נראה כאילו אם הילד היה תלוי בהנקה או בפור, היה מתעורר בלילה, ועכשיו הוא לא, אז התהליך הצליח. זה לא מטרת העל שלנו.
כן.
לא שהוא ישן לילה שלם, זה הפכו להיות מטרות העל בגידול ילדים, וזה לא. אנחנו רוצים הקשרות בטוחה, אנחנו רוצים תלות עמוקה, אנחנו צריכים להבין שמתוך הדברים האלה, מתוך תלות עמוקה, צומחת עצמאות, ומתוך הקשרות בטוחה, צומח ביטחון, אוקיי? ביטחון בעולם, ביטחון בעצמי. כן. אז אנחנו צריכים לאפשר הדברים האלה לקרות.
מדהים. אז את כאילו ממש עשית לנו סדר עכשיו, אני ככה קצת רוצה לחזור, את יודעת, בנקודות. דיברנו על זה שבעצם תינוק נולד, צריך להתכונן אליו מראש, מה שנקרא, ולא רק להכנה ללידה עצמה, איזה שמן מביאים לעיסוי הפירינאום, ומה קונים, את יודעת, איזה תחתוניות יותר טובות, ואיזה תחתונים סופגים יותר.
איזה עגלה.
איזה עגלה, אלא ממש לקרוא וללמוד על התפתחות התינוק, מה זה אומר לגדל תינוק, מה הצרכים הפיזיולוגיים וביולוגיים שלו, מה הוא עובר בשנה הראשונה, רגשית, פיזית, התפתחותית, יש כל כך הרבה דברים שקורים.
פסיכולוגית.
פסיכולוגית. מה אנחנו יכולות להעניק לו כדי לאפשר לו באמת הקשרות שהיא בטוחה, ביטחון, עצמאות, לא לפחד, לא לפחד להיות עם התינוק שלי, כי אין דבר כזה יותר מדי. אין דבר כזה אימא שמחזיקה יותר מדי על הידיים, כי התינוק שלה זה בסדר, הוא לא יקבל מזה שום דבר, וזה בסדר לישון ביחד, ויש גם לזה כללים שהם מאוד בטיחותיים ומסודרים, כמו שאת אמרת, לינה משותפת, אז את ציינת בדיוק מה התנאים שככה צריכים להתבצע בשביל שזה יתקיים, ושזה יהיה בטיחותי, וגם כמובן לסנן כל מיני רעשי רקע, ולהרגיש מה נכון לך ומה לא נכון לך, ולזכור, שתינוק בעצם כל מה שהוא רוצה זה דברים מאוד בסיסיים, הוא לא מניפולטיבי, הוא לא עכשיו אומר וואי אני יודע מה אני אעשה להם, אני עכשיו אצרח והם ילמדו והם יבינו ואני אראה להם, בסך הכל רוצה את ההורים שלו, וכן השנה הראשונה היא שנה מחוץ לרחם אבל כאילו עוד ברחם, מין סוג של כזה, אני יכולה גם לתת את האינפוט שלי, שהרבה פעמים ילדים חולים בשנה הראשונה, את יודעת, כל מיני מחלות ילדים, נזלת, שיעול, חום, כולי, גם בגלל כל מיני מצבים רגשיים, כלומר, יכול להיות תינוק שיצרח כל הלילה בגלל איזשהו ניסיון ככה, את יודעת, להרדים ולא להיות, ויעלה חום בבוקר, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות, אנחנו רואים את זה.
זה קרה, כן, כן, אגב, זה קרה באחת מהקבוצות אמהות, אמא סיפרה לי עדות, שהם התחילו תהליך, ויומיים אחרי, כל התינוקות, כמעט באותו יום, בהפרש של יום, היו חולים, כל התינוקות בקבוצה.
כן.
שזה, וזה היה קיץ, וזה, היא אמרה לי, זה לא היה מקרה.
כן. אז, כן, כן, זה לגמרי דברים שאנחנו רואים, ובעצם, פשוט ללמוד על זה, ואם זה באמת, את יודעת, ככה, מעניין כל אחד שהקשיבה עכשיו, והיא מרגישה שזה מה שהיא רוצה לעשות, היא רק צריכה את הידע, את המידע, את ההכוונה, אז קודם כל, הם יכולות להיכנס לאינסטגרם שלך, אנחנו נשים כאן לינק בסוף הפודקאסט, וגם לקרוא על זה, את אומרת שיש על זה ספרים, ויש על זה חומר, ויש על זה בטח כל מיני הרצאות מעניינות, ואני מניחה שהם יוכלו לפנות אלייך כדי ככה לקבל פרטים, את יודעת ממך אם זה מעניין אותם, ולראות איך באמת אפשר לקדם גם את השיח הזה ברשתות. את מבינה? אני פשוט מרגישה שאנחנו צריכים פחות להתעסק בנכון, לא נכון, מה שהיא אומרת, זה לא משהו, אלא יותר פשוט שיהיה עוד שיח, שגם על זה יהיה אפשר לדבר, כי לפעמים נדמה לי שאמא שנגיד עכשיו אומרת, אני נורא רוצה להשקיע בקריירה, שזה אגב מדהים, ואני החלטתי שאני חוזרת אחרי חודש לעבודה, ואני גם צריכה לעבוד כל היום, כי העבודה שלי דורשת את זה, ואחר כך יגיע קידום, אז נורא ירימו לה, נכון? יגידו כאילו, וואו, תותחית, כל הכבוד, את אלופה, תצליחי. מצד שני, אמא שתגיד, החלטתי לוותר במרכאות, אני אומרת, על שנה לטובת גידול הילדים, להיות איתם ב-100%, אגב, זו עבודה מאוד מאוד קשה, למי שככה תוהה, להיות עם ילד בבית, זו עבודה מאוד מאוד קשה. והחליטה לעשות את זה, וכאילו לא לעבוד, אוקיי? בעבודה כביכול רשמית.
אז היא מסכנה?
אז היא כאילו, אז היא מוזנחת. כן, אז היא כזה, וואי, חבל, מה איתך ומה יהיה איתך?
מוותרת על עצמך, מה איתך?
בדיוק, את מבינה? אז אני רק רוצה שפשוט יהיה עוד שיח. אני חושבת שיהיה עוד מקום לאמהות שבוחרות בדרך הזו, ושיהיה להם יותר כלים. כי כמו שאת אומרת, צריך להבין בזה. אנחנו לא סתם שמים את התינוק איתנו במיטה ויוצאים לדרך, אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מסודרת, בריאותית, נכונה. נכונה גם לאמא, נכונה גם לתינוק, שלכולם יהיה כמה שיותר טוב בסיפור הזה. בסך הכל, הורות זה דבר טוב, זה דבר חיובי, אנחנו לא צריכים לסבול. כלומר.
זה דבר פשוט, אני רוצה להגיד. ופשוט, simple doesn't mean easy. פשוט לא אומר שזה קל. זה קשה, אבל זה פשוט, זה לא כל כך מסובך, כמו שעשו מזה.
אבל אולי פשוט צריך לשמוע יותר ויותר אנשים כמוך אומרים את זה, את מבינה? אז קודם כל אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על הזמן שהקדשת לנו, ונתת ככה קצת באמת מהידע שלך שאת מרחיבה עליו המון באינסטגרם. אני מפנה את כל מי שככה הקשיבה לנו עכשיו ש... תיכנס ללינק לדף שלך, כי את נותנת שם המון ידע, המון תוכן, כל הזמן מידע על הנושא הזה, כל הזמן טיפים, ובאמת, את יודעת, קודם כל הורדת שעה מהשינה שלך, לכבוד הפודקאסט על שינה שלנו, אז אני מאוד מעריכה את זה, ואני חושבת שאת עושה עבודה מדהימה, בעצם זה, שאת פשוט נותנת מקום לעוד משהו, שלא כל כך קיים ברשתות, וזה חשוב.
תודה, תודה מעיין, ממש ממש תודה.
ותודה לכם שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט שלי נשים מדברות. אני שמה כאן לינקים לכל הכישורים החשובים, לדף האינסטגרם, לפייסבוק, לסדנה שלי שמתחילה, לטיפול טבעי ביתי בחורף. אתם מוזמנות להצטרף, ונתראה כמובן בפרק הבא.